אנחנו באמצע פסקה כ"א. וזרעתי את בית ישראל ואת בית יהודה, זרע אדם וזרע בהמה. אנחנו כבר נפגשנו עם הפסוק הזה בפסקה י"ט. פסוק בירמיה למד א', שמלמד אותנו שבזמן הגאולה, בזמן שישיב ויקבץ הקדוש ברוך הוא עם ידחי ישראל לארצנו הקדושה, סדר הגאולה יהיה באופן כזה שיהיו שני סוגי טיפוסים. זרע אדם, אנשים ששייכים אל הקומה הרוחנית, וזרע בהמה, אנשים שבכל שיעור קומתם הם שייכים אל הצד הבהמי, אל הצד המעשי. הרחנו בזה בפסקה י"ט, לבאר מכמה מקומות ברב מה כלול בזרע בהמה. כל מקום אומרת הגמרא בחולין, זרע אדם לחוד וזרע בהמה לחוד. הגמרא בחולין עוד מדייקת מלשון הפסוק שסדר הגאולה יהיה באופן הזה ששני הטיפוסים הללו יהיו שונים זה מזה, מובלטים כל אחד בעניינו, שמתאחדים יחד על ידי אלה הנשמות שהן ממדרגת אדם ובהמה תושיע השם. אלו בני אדם הערומים בדעת ומשימים עצמם כבהמה. כלומר, השלב הראשון בסדרי הגאולה היא צמיחת שני סוגי טיפוסים כאלה, טיפוסים מלאים, כל אחד בתפקידו וכל אחד בעניינו. ובכמה מקומות ברב, גם אנחנו הבאנו פסקאות, כשלמדנו פסקה י"ט, רואים שמהלך הגאולה תלוי בזה שיווצרו בארץ הזה טיפוסים מלאים. יש טיפוסים שמלאים בזרע אדם, יש טיפוסים שמלאים בזרע בהמה, ואנחנו סובלים סבל גדול מזה שהמציאות מלאה בטיפוסים שהם בינוניים, קצת מזה וקצת מזה, ומנסים לאחד במכנה המשותף הנמוך. והרב אומר שאנחנו צריכים טיפוסים מלאים, הקצוות נפגשים בגדלות, גם טיפוסים שהם שונים זה מזה, אם כל אחד הוא גדול בשיטתו, הוא יכול להיפגש עם הטיפוס השני של לעומתו. אבל מציאות כזו שהיא קצת מזה וקצת מזה, הרבה פעמים היא סובלת מנמיכות, מבינוניות. בכלל להיות אדם כזה או ציבור כזה או נושאי דגל כזה, שהוא כולל כמה כיוונים ביחד, אם לא יודעים לאחוז בזה מצד התכלית העליונה, השורשית, המשותפת, הרבה פעמים זה מוביל לחלקיות, לבינוניות. לכן אומר הרב, כדי שתיווצר קומה שלמה, ייווצרו טיפוסים כאלה שהם יהיו לחוד. זרע אדם לחוד. זרע אדם לחוד, טיפוסים כאלה שהם כל כך שלמי אמונה, כל כך ספונים בבית המדרש, כל כך אוחזים בקווים הארוכים, שאין להם יחס, לא מוצאים יחס, אפילו לא מכירים בערך, ודאי שמרגישים זרות כשהם נמצאים טיפוסים מעשיים, פרגמטיים, אנשים ששוקלים שיקולים ששייכים אל המציאות הריאלית, הם כל כולם עסוקים באידיאל, וכן הפוך, נשים שהם כל כולם עסוקים בפרקטיקה, במציאות ששייכת אל הזמן, אל הדברים שחשובים עכשיו, ששייכים לבניין של עכשיו, הרבה פעמים הם מפתחים אצלהם איזו התנגדות, כן, איזה יחס מזלזל למציאות הרוחנית הזו, שהיא נתפסת כהזויה, נתפסת כלא ריאלית, לא רלוונטית, וזה יוצר הרבה ויכוחים. שלא יבין איש את שפת רעהו, הרב אומר זה שלב חיובי, כי כששני הטיפוסים האלה לא מיצירים אחד אל השני, כן, לא חייבים להיות תורה ועבודה, כן, נאמני תורה ועבודה. בפעמים, כן, בלי קשר להקשר הסטיגמטי, אבל לפעמים כשרוצים להיות נאמן לשני ערכים ולא יודעים לאחוז בהם מצד השורש העליון, אז זה בונה איזו בינוניות כזאת. כן? גם הוא לומד בישיבה, הוא גם צריך לעשות צבא, הוא גם צריך להחזיר בתשובה, והוא גם צריך, אני יודע, מאוד כל מיני משימות חשובות, כן? אז תמיד חכם גדול, הוא לא נהיה מזה. כי אי אפשר להיות תמיד חכם כשמהדסים על כל מיני, כן? וגם בתחומים אחרים הוא לא בגדלות. כל דבר שהוא עושה, הרב אומר, הוא כל הזמן חושב, אוי, ומה אם עכשיו הוא לומד בקיאס, ומה אם לימודי, הוא לומד עיון, ומה אם בקיאות, ומה אם אמונה, ומה אם מלאכה. כל פעם כשהוא עוסק בדבר, הוא כל הזמן עסוק, למה הוא לא עסוק גם בדבר השני. הרב אומר שזה דבר שהוא מחבל בסדר ההתגדלות. כולנו יחד צריכים להופיע את הכל בגדלות, וכל אחד צריך לשתול את עצמו, לפי הכישרון ולפי השייכות המיוחדת לו, במסלול שיגדל אותו באופן מלא, ואיך הוא ייפגש עם טיפוסים שהם כל כך שונים ממנו. זה הרב אומר שטיפוסים מלאים משפיעים יפה זה על זה. אך הרב כותב, הקצוות נפגשים בגדלות. טוב, מכל מקור, אומר הרב, מי באמת יאחד את שני הטיפוסים הללו, את האנשים הללו שהם זרע בהמה, וגם הם חלק הרי מן הבניין. אומר הרב, מי שמאחד אותם זה טיפוסים מיוחדים, נשמות, שהן ממדרגת אדם ובהמה תושיע השם. חז"ל דורשים במסכת חולין, גם בפסוק הזה, בגמרא הזאת של חולין דפי עמוד ב', איפה שקראו זרע אדם לחוד וזרע בהמה לחוד, חז"ל דורשים על הפסוק אדם ובהמה תושיע השם, שלא מדובר בשתי ישועות שונות, אלא בטיפוס כזה, אלו בני אדם הערומים בדעת, ומשימים עצמם כבהמה. רב מסביר באורות ישראל בפרק ח' פסקה א', שם הרב גם מביא את הגמרא הזו, והרב מדבר על טיפוסים כאלה שמצד אחד הם שלמים בדעת אלוקים שלהם, בחוכמתם, במחקרם, בלימודם העיוני. הרבה פעמים כשאנחנו לומדים בחוכמה זה מלכה את הרגש הטבעי. הצד הטבעי, הספונטני, הרגיל, הוא נלקה על ידי זה. הרב כותב, זה מחיר שאנחנו מוכנים לשלם כדי להתרומם בדעת. כמובן, בסופו של הבניין, שלמות הדעת היא גם תגדל את כל כוחות החיים. אבל באמצע הדרך, הרבה פעמים, הכוח השכלי והכוח העיוני, בגלל שהוא מתבונן על הדברים ממרחק, בגלל שהוא מנסה להיות לא נגוע, בגלל שהוא חוקר ומנתח את הדברים, על הצד של האמונה הפנימית, הטבעית, הפשוטה, התמימה, ההמונית, הוא נלקץ. הרב מדבר על טיפוסים מיוחדים כאלה, שאצלה הכוח המחקרי לא פוגם בכוח רגש הלב. והאמונה התמימה עם כל התום שבה, וכל הוודאות שבה, כן? היא מצליחה להוות תשתית ובסיס טבעי לכל הקומה השכלית שנבנית על גבי. זה טיפוסים מיוחדים. עליהם אומר הרב, אדם הוא בהמת ראשי השם. הם ערומים בדעת, כלומר בחוכמתם, בלימודם, בעיונם, מגיעים לשלמות ניתוחית ועיונית ברמה מאוד גבוהה, והם מלאי אמונה ודעת אלוקים בבירורים הכי ארוכים. עם כל זה הם משימים עצמם כבהמה ביחס אל הדברים הפשוטים והטבעיים, הם שייכים לזה באופן טבעי, ספונטני, אמיתי, פנימי, עצמי. אני מדבר, זה טיפוסים שלמים כאלה ששייכים לשתי הקומות. אז על ידי טיפוסים כאלה, אומר הרב, שאצלהם גם מופיע הקומה של זרע אדם בשלמות, וגם הקומה של זרע בהמה בשלמות, טיפוסים כאלה, סליחה, מצליחים לאחד בין שני הקצוות. הסדר הוא שקודם כל נוצרים טיפוסים כאלה ששייכים כביכול, כאילו שתי מחנות, שני דפוסי התנהגות, שני דפוסי התעניינות, שניהם משמשים בתהליך הגאולה, אבל זה לעומת זה. מתגוששים ביניהם, נלחמים ביניהם, מתבוננים בצרות עין אחד על שני, כל אחד לא מבין אחד את השני, לא הבין איש את שפת רעהו. זרע אדם הוא כל כולו אצילי, כל כולו עליון, כל כולו מלא חזון. הוא לא מבין מה יש לאנשים הבהמיים האלה שעסוקים כל הזמן לפתח את הכלכלה ואת החקלאות, ואנשים שהפעילות והאינטנסיביות המעשית שלהם היא משאירה רושם המוני וגס. וריאלי כזה, הוא כל כולו טיפוס אידיאלי, לכן הפוך. אבל טיפוסים כאלה שעם כל מה שהם שלמים באמונה מחקרית ושלמים בשכל, עם כל זה רגע שלב לא נלקה אצלה, הם הטיפוסים שצריכים לאחד בין שתי הקצוות. אלו בני אדם הערומים בדעת ומשימים עצמם כבהמה. מה זה שייך אל הפסקה שלנו? כי מדובר על סוג של צדיקים כאלה, תלמידי חכמים כאלה, שעם כל מה שהם שייכים בכל מאודם אל בית המדרש, ואל גודל האמונה, ואל גודל החזון, וגודל התקווה, וישועת ישראל, על פי סדר הנבואה, עם כל זה הם יודעים לשים עצמם, לשייך עצמם, גם אל הטיפוסים האלה, שיש תלמידי חכמים אחרים שבהתבוננותם החלקית, הם מוציאים אותם מכלל ישראל. למה? כי עם זרע בהמה, הם שייכים לצד גס, לצד חומרים. יש טיפוסים מיוחדים, צדיקים מיוחדים, שמצליחים לאחד בין שני הקצוות שבאומה, ואצליהם הופיעה אחדות האומה. ואנחנו לומדים בפסקה שלנו שלעבוד, לקיים, ללמוד תורה, לקיים מצוות, שהכל זה יהיה מתוך הנשמה, זה תלוי באיזה מידה אדם שייך אל שורש, כללות, נשמות ישראל, כמו שאדם יותר שייך לזה, ומצד זה הוא בוחן את הכל, כך כל העבודה שלו היא עבודה נשמתית. אז על זה מביא, אני יכול לחלוק כל בחזרה, כן, אני רק חוזר פה, אבל זה מביא הרב את הפסוקים בתהילים עין ג' ואני באה, לא אדע, בהמות הייתי עמך. תחילת המזמור הזה, כן? דוד המלך מתפלא על היותם של רשעים, טיפוסים של רשעים כאלה, שמפרשים בתוך ישראל, שמפרשים מחוץ לישראל, זה מפליא מאוד מאוד אחרי שאדם יודע בגודל אמונתו את גודל ההשגחה הגדולה של הקדוש ברוך הוא לעולם, איך הקדוש ברוך הוא מקיים טיפוסים כאלה כל כך גסים, כל כך חומריים, כל כך מלאי אבונות. ואז בהמשך המזמור לקראת סופו מופיעים הפסוקים הללו, ואני בער לא עדה, בהמות הייתי עמך, ואני תמיד עמך, אחזת ביד ימיני. אלה פסוקים שהם מלאי קרבת אלוקים. בעצתך תנחייני, ואחר כבוד תיקחייני, מי לי בשמיים, ועמך לא חפצתי בארץ, קלה שערי ולבבי, צור לבבי וחלקי אלוהים לעולם. כל אלה פסוקים מלאי צמאון לאלוקים. ואיך אדם נעשה צמא, איך אדם מתמלא בקרבת אלוקים? על ידי משהו מבטל את כל החשבונות ביחס לרשעים, בהמות הייתי עמך, משימים עצמם כבהמה. כי הנה רחקיך יובידו, ברור שאלה שהם רחוקים ממך, יובידו, הצמת כל זונה ממך, ואני, קרבת אלוקים לי טוב, שתי באדוני אלוהים מחסי, לספר כל מלאכותיך. הרב מפרש את הפסוקים כנראה כך, אחרי שדוד המלך מתמלא קרבת רגש של קרבת אלוקים, אומר דוד המלך, אני שם בהשם מחסי, ברור שאם הקדוש ברוך הוא מקיים אנשים כאלה בישראל, סימן שצריך לברר, לספר כל מלאכותיך, את שליחותיך, את השליחות שהקדוש ברוך הוא נתן להם. ומהי מלאכותיך? רש"י כותב שם, רוח הקודש הבא בליבי לאומרו בשליחותיך. כלומר, התבוננות ברשעים, ורגש קרבת אלוקים והצמאון לקרבת אלוקים שיש אצל דוד המלך, ממלא אותו רוח הקודש לספר את השליחות שהקדוש ברוך הוא נותן לו. מהי השליחות? מלאכות השם היא כתבה השם בידי מלאכי. מלאכי, חז"ל אומרים, זה עזרה. אבל נקרא מלאכי, כי יש לו שליחות מיוחדת ללמד את ישראל לקראת סוף ימי הנבואה. הנבואה של מלאכי היא נבואה מיוחדת, מתחילה מסע דבר השם ביד מלאכי. חז"ל אומרים, מה זה ביד מלאכי? אומרים חז"ל במדרש רבה על פרשת השבוע שלנו, פרשת יתרו, בימי מלאכי לא נאמר, כמו שנאמר אצל נביאים אחרים, אלא ביד מלאכי, מלמד שכבר הייתה נבואה בידו מהר סיני, אלא שלא ניתנה לרשות להתנבות עד עכשיו. כלומר, חז"ל מלמדים אותנו שנבואת מלאכי נבואה מיוחדת. מקורה בהר סיני, בבירור שנעשה עם מתן תורה. אבל לא ניתנה לרשות להתגלות, זו שליחות שמתחילה ממעמד הר סיני, ממתן התורה, ויש לה תפקיד להתגלות בימי מלאכי, עם ימי שיבת ציון. אנחנו זוכרים, מי עלה עם עזרה? מי נמצא שם בתפקיד של לגאול את ישראל? להיות השליח והדגל. כל הפסולים, כל הנתינים, כל הפסולי יוחסים, כל הדיוטות התחתונות. ואז אומר מלאכי, זה שליחות, אתם יודעים? למלאכי יש שליחות. לגלות דבר שהוא גנוז כבר בהר סיני, עם מתן תורה, כמו שתכף הרב יברר, שהבירור הזה הוא שייך להקדמה של מתן תורה, אבל יש לו תפקיד להתברר בימי עזרה. ואת השליחות הזאת, דוד המלך אומר, אני מתמלא ברוח הקודש כשאני רואה את שאתה מקיים את הרשעים. כי הרי ברור לי, שהנה כל רחקיך יאבדו, מי שבאמת רחוק ממך יאבד. עצמת כל זונה ממך. ברור שמי שמוסר ממך יאבד. אז למה הקדוש הוא מקיים את אלה? זה ממלא אותי שליחות. יש שליחות, אני שלוח להגיד את מה שמלאכי אומר. מה מלאכי אומר? הלא אח עשיו ליעקב, ואוהב את יעקב את עשיו שנאתי. זה הפסוק שבו מתבלטת סגולת ישראל, הלא אח עשיו ליעקב. חז"ל אומרים, אפילו בשעה שאח עשיו ליעקב, ששניהם נראים דומים, מתבוננים על זרע יעקב, ראוי, זה ממש, לא רק הידיים ידי עשיו, ידיים ידי עשיו, הפה ידי עשיו, הראש ידי עשיו, הכל ידי עשיו. ואף על פי ששני השעירים הללו, שני הנשכים הללו דומים ביניהם, קדוש ברוך הוא אומר, ואוהב את יעקב ואת עשיו שנאתי. מצד מה? לא מצד הבחירה, אלא מצד הסגולה, שהיא תשובה נצחית, מספקת לכל טענתם של מתעוננים קטני אמנה. מי זה קטני האמנה הללו? קטני האמנה הללו זה אותם תלמידי חכמים שאמונתם בישראל ובסגולת ישראל היא קטנה. מה הכוונה היא קטנה כמו שאומר הרב? זו אמונה מאוד שבלונית, רק טיפוסים מסוימים שייכים לאמונה הזאת. זו לא אמונה גדולה, זו לא אמונה בדבר כל כך גדול שכל אופני הטיפוסים השונים יש להם מקום והם שייכים לזה. הם מאמינים בעם ישראל, אבל הם מאמינים אמונה קטנה. התפיסה שלהם, מה זה עם ישראל, ומה זו סגולת ישראל, ומה זה אנשים ישראל שהם בשליחות להופיע לדבר השם. כל זה נתפס אצלם בקטנות, באופן צר. לא יודעים לעשות את כל החשבון של תלמידי חמים, מחצדך כלה, בנים שכנסת ישראל, שהם שכנסת ישראל יושבת עליה, כמו שאמר הרב מקודם עושים. אז מתעוננים קטני האמנה, אומרים בכל דוב הדוב. פה הרב מגלה לנו, ביותר בדור התגלות אור ישועה. זה בדיוק הפוך. אור ישועה מתגלה, אבל הוא מתגלה בסדר כזה, שאותם קטני האמנה, המתעוננים, מתגבר את טענתם. ומה הם טוענים? במה אהבתנו? במה אנחנו ראויים שתאהב אותנו? בטח אנחנו לא ראויים. והתשובה הנצחית הזו, הלא אח עשיו ליעקב ואוהב את יעקב, כלומר, הבירור שהקשר והיחס בין הקדוש ברוך הוא לישראל, לא יחס ותרני, אלא יחס שבונה ייעוד, שכל מי שבשם ישראל יכונה, נושא בקרבו נשמה, סגולה, תוכן, שהוא לא תלוי בבחירתו, ואדרבה, הוא מחולל את בחירתו. ועל פי סדרי הגאולה הולכים ונוצרים טיפוסים כאלה של זרע אדם וזרע בהמה. יש להם תפקיד להופעת הנשמה. אז בייחוד בהתגלות אור ישועה, שיש צורך גדול להופיע טיפוסים כאלה שיהיו חלק מן הבניין, שיהיו טיפוסים מלאים, ובגלל כל סיבוכי הגלות הם נתפסים בטל, כלומר נהים טיפוסים כאלה, מתוך שכלפי חוץ הם מורדים, אז בדור כזה עוד יותר מתגברת השאלה, במה אהבתן? ואומר להם, הלא אח עשיו ליעקב, ואוהב את יעקב את עשיו שנאתי. אז מי תפקידם לברר ולהתבונן על כל חלקי האומה מצד הנשמה הזאת? זה התפקיד של מלאכים. זה התפקיד של לספר כל מלאכותיך. מי ששתי בהשם מחסי, בהשם אלוקים מחסי, מי ששם את ביטחונו, מי שנקודת הביטחון, גם של האמונה ושל המבט, והשענות על המציאות, בהשם אלוקים, הוא יכול לעמוד אכן כנגד כל הכוחות המבלעים, ולברר ולענות את התשובה הנצחית על השאלה במה אהבתנו. זה סוג טיפוסים כאלה, שעם כל מה שהם גדולי אמונה וגדולי חזון ושייכים אל האמת ולא מבטרים אפילו בקריאו זה בקלה כחמורה, עם כל זה הם משימים עצמם כבהמה. סוג מסוים של צדיקים כאלה שיכולים לשים עצמם עם אנשי המעשה. ולא רק אנשי המעשה, הכוונה אנשי המעשים שמוצאים אל הפועל את כל התוכניות של בית המדרש. הכוונה זרע בהמה לחוד. אלא שהם לחוד. אלא שכדי להשלים את הגימור של זרע בהמה שלהם, הם דורסים ברגל גסה כמו שאנחנו למדנו את כל החזון. ובאמת אפשר להטיל להם אליהם את האשמה ולהגיד, באין חזון ייפרע העם. לא רואים את הפרעות שקורים בגלל אנשים שאין להם חזון? ודאי שזה תתקן אותם. אבל לגבי השאלה במה אהבתנו, שיש פה קומה עליונה שהיא לא תלויה בבחירה. היא לא מתחילה מהבחירה והיא מחוללת את הבחירה. ואחרי שמתחילים להתבונן ממנה, אז גם ההתבוננות על הבחירה היא אחרת. כמו שהרב עושה את החשבון הזה בכמה מקומות. ובאמת, אהבת עולם ואהבה רבה אהבתנו אדוני אלוהינו. חמלה גדולה ויתרה חמלת עלינו. כל זה מתוך הברכה השנייה של קריאת שמע, שהיא הקדמה לשמע ישראל. ברכה הזו יוצאים בה גם ידי חובה, קו נפסק, ידי ברכת התורה. זאת אומרת שהברכה הזו היא הקדמה לתורה. כל הברכה הזו של ברכו בתורה תחילה, שאסור ללמוד תורה אם אדם לא מברך. כן, זה מסור, נכון? באופן פשוט זה נכון, שאסור ללמוד תורה לפני שאדם מברך ברכות התורה. כן? כל ההקדמה הזו של קבלת התורה היא מונחת בברכה הזו. מה הנושא של הברכה הזו? מתוך מה אנחנו מגיעים לבקש, אבינו אברהם אמן, רחם עלינו ותן בלבנו בינה, כל זה מתוך הבירור של אהבת עולם אהבתנו, היחס הבלתי תנאי, הבלתי מותנה של אהבת השם לישראל. כל זה אנחנו לא מדברים כדי להכשיר את השרץ. אנחנו מדברים שמי שמתבונן מצד הנשמה, אסור לו לבלע נחלת השם. מה נותן את הכוח לעמוד כנגד כוחות עליונים ותחתונים? והסברנו והקראנו מהרב באגרות. אנשים גדולי ישראל טענו כנגד הרב טענות חמורות ביותר. וטענו והביאו הוכחות מהגרו ומהזוהר, ופלפולי פלפולים, וכל מיני חשבונות וגימטריות, מה זה אבון פעור, מה זה עגל בגימטריה, וכל זה. הביאו פלפולי פלפולים להראות שחלק מסוים מהעם נכבד או לא נכבד, הוא כבר לא שייך לכלל ישראל. והם גם טענו שהם באים מצד הנשמה. אבל כמובן, מי כלול בהופעת הנשמה? זה מותנה. זה תלוי, אם יש איזה ניצוץ, אם יש איזה... זה שייך כבר לקטני אמנה. שאת הציור הגדול של האמת, שכל טיפוסי החיים הישראלים מופיעים אותו, את הציור הזה הם תופסים בקטנות, אז רק חלק שייכים לזה. רק אלה ש... כמעט עד כאלה שמצביעים למפלגה מסוימת, רק אלה שייך. אז הקדמה לקבלה, אומר הרב, זה נפקמין על כל קבלת התורה. כי הרי כשאנחנו מברכים לפני קבלת התורה שלנו, לפני לימוד התורה שלנו, הנושא של הברכה, אהבת עולם ואהבה רבה אהבתנו, השם אלוקינו, חמלה גדולה ויתרה חמלת עלינו, אבינו מלכנו, בעבור שמך הגדול, ובעבור אבותינו שבטחו בך ותלמדם חוקי חיים. כן תכוננו ותלמדנו. אז בעבור מה? אני מה זה מתחיל? לא בעבור זכויותינו. לא בעבור שאנחנו שייכים לזה. לא בעבור שאנחנו מסכימים לזה. לא בעבור שאנחנו מכבדים את זה. זה לא מתחיל מכאן. בעבור שמך הגדול. שאנחנו נושאים את שמו הגדול. ובעבור אבותינו שבטחו בך. ומה איתנו? מה אנחנו נדרשים לזה? אז הבירור הזה, שהוא ההכנה לקבלת התורה, מאיכן הוא מתחיל? אהבת עולם ואהבה רבה אהבתנו, אהבה מתחילה מאיתו אלינו. רק אם אדם מתחיל להבין שבאתם הדבקים מהשם אלוקרים חיים כולכם, אם הוא מתחיל מה שהקדוש רואה אותנו, ואהבתו אותנו, כבר ביררנו בפסקה י' ז' ובעוד מקומות, אהבת השם, שכל יחס שהקדוש ברוך הוא אלינו, כאילו שאנחנו אלוקיים, שהוא חלק מהופעת האלוקות, שהקדוש ברוך הוא קשר את אלוקותו בנו, כל זה קשור לאהבה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. זה שייך אל הצורה העצמית של ישראל, ומי שמבין את הצורה העצמית, גם יכול להבין כמה הרפת כעדו עליי. כלומר, מה צריך לעבור על הנשמה? ולשם מה נוצרים טיפוסים כאלה? כי איזו מדרגת חיים צריכה להופיע. ועל זה נאמר, ואביאנו לשלום מארבע כנפות הארץ, ותוליכנו מרק וממיות ארצנו. כלומר, מתוך מה? מתוך מה הקדוש ברוך הוא מביאנו לשלום? מתוך מה הקדוש ברוך הוא בונה אותנו קוממיות, שתי קומות, זרע אדם וזרע בהמה יחד? בזכותנו הקדוש ברוך הוא נותן לנו, או מתוך אהבת עולם אהבתנו? ואומר מהר והווה עלינו ברכה ושלום, כי אל פועל ישועות אתה, ומתוך מה ישועה? ובנו בחרת מכולם ולשון. אתם יודעים, אמרתי לכם כבר פעם, כתוב בשיחות הרב ציודה, שיש פסקאות ברב, שהרב הוא מרבה להסביר. יש פסקאות שהרב, כל כולו זה ציטוטים. ציטוטים שפסוקים, והרב כאילו רק מחבר. אבל ציודה אומר, זה פסקאות הרבה יותר עליונות. לא יודע הרבה, פסקאות יותר עליונות. פסקאות העליונות, זה שכל השיח של הרב, זה הרב מחבר בין מקורות. כן? הרי את המקורות בחזל. אז הפסקה שלנו היא מחולקת לשתיים. כן? בהתחלה זה הסברה של הרב. כן? בהמשך הפסקה, הרב כל כך מתרומם אל המבט האמוני הזה, שהוא מלא אמונה בעומק, בעניינם של ישראל, שהכל זה מתוך הפסוקים, הרב מגיע אל ברכות קריאת שמע, מתוך הפסוקים במלאכי, פסוקים בתהילים, פסוקים במלאכי, גמרא, ברכות קריאת שמע, תכף הרב יגיע אל הגמרא, בפסחים ובתענית, בפסוקים, אלי פסוקים. כי הבירור הזה הוא בירור שכשאדם מתרומם אליו, הוא מתמלא רוח הקודש, זה שייך לרוח הקודש. איך קראנו מקודם? רש"י מסביר לספר כל מלאכותיך, כשאדם מתרומם מתוך קרבת אלוקים, שתי בהשם אלוקים אחסי, רוח הקודש הבא בליבי לאומרו בשליחותך. כי האמירה הזאת, אם היא לא נאמרת מתוך רוח הקודש, זו אמירה מאוד מסוכנת. כי מצד המבט הגלוי, זה באמת מאוד מבלבל. זה לא נעשה מתוך ותרנות. זה נעשה מתוך אמון מאוד מאוד גדול בזה שזה טיפוס אחר. שזה טיפוס אחר, זה כמו אדם שמתנהג כמו בהמה. אבל זה אדם, זה ברור לנו שזה כך. ושום צורה חיצונית של להתלבש עם נוצות ולהיות מתחת לשולחן, זה לא. אנחנו מאמינים באמונה שלמה שמדובר פה באדם. מאמינים באמונה שלמה שמדובר פה באלוקי, באהבת השם. והאמונה הזו, זה לא הסברה רגילה, זה רוח הקודש מתמלאים בה. איך מתמלאים? כשאדם לומד תורה ולומד אמונה, ורואה איך הרוח הזה הוא פרוס על פני כל התורה, זה כל הנושא של התורה. ההבנה הזו שכל קומת הבחירה, וכל הסדרים המשוכללים והמורכבים האלה, שטיפוסים מלאים שנוצרים, מתגוששים, מתגודדים, לומדים, משפיעים אלו על אלו, כן, אדם לומד איך כל סדרי הנבואה מעידים על זה. ואיך כל גאולת ישראל, כי אין פה ישות אתה, ובאנו אחת המקונה משול, איך כל זה נוצר מתוך בחירת ישראל, אז הוא מתמלא ברוח הקודש. וחותם הבוחר בעמו ישראל באהבה. מה הכוונה הבוחר בעמו ישראל באהבה? מתוך דבקות, מתוך שייכות. אהבה זה קומה שהיא למעלה, למעלה מן הבחירה. מתוך האהבה הגדולה שהקדוש אוהב אותנו, אהבה שאינה תלויה בדבר, כמו שחזל אומרים, שזה עיקרה של אהבה. אהבה שאינה תלויה בדבר, אהבה שתלויה בדבר, אז בטלה האהבה. אבל אהבה שאינה תלויה בדבר, וכל דבר שקיים תלוי בה, ומגלה אותה, זו האהבה שהקדוש ברוך הוא בחר בה. טוב, אז זה הנושא הגדול של ברכת קריאת שמע. הרב אומר, מדוע הברכה הזאת היא נאמרת לפני קריאת שמע? ועוד יותר רואים בהלכה, לפחות בדעת הרמב"ן, שהברכה הזאת היא לא רק ברכה חלק מברכות השבח, אלא הרמב"ן אומר במסרת ברכות שהברכה הזאת היא ברכת המצוות. כשהרמב"ן דן האם מפסיקים באל מלך נאמן, האם אומרים אמן, הרמב"ן אומר שהברכה הזאת זה ברכה על קריאת שמע, לא רק ברכה שנייה שלפני קריאת שמע, זו ברכה על קריאת שמע. לכן הוא דן שלא לומר אל המלך נאמן, כן? שלא יהיה הפסק, כי זה ברכה על קריאת שמע. ויש עניין של לבוא אל קריאת שמע מתוך אשר בחר בנו, מתוך אהבת עולם אהבתן. אז הרב מסביר לימוד פה מאוד גדול. רב אומר כך, כל ברכת אהבה רבה, שבמה היא עוסקת? היא עוסקת בבירור היחס של הקדוש ברוך הוא לישראל. הבירור הזה הוא מהווה הקדמה לייחוד השם. בשמה ישראל, השם אלוקינו, שם אחד, אנחנו עוסקים בעיקר העיקרים באמונתנו. כמו שאומר הרמח"ל, כמו שכתוב גם ברמב״ם, שזה הנושא העיקרי של בירורי האמונה. והוא העובדה שהשם אחד. מה הכוונה השם אחד? הכוונה בעומק של השם אחד זה לא רק שאין שני אלוהים, אלא שכל מה שקורה בעולם, הכל מכוון והכל ברצונו, ולכל יש תפקיד בהופעתו, ואין דבר בעולם שלא יונק ממציאות אלוקים. כן? כמו שרגילים לומר, אתה הורית על הדעת, כי השם הוא אלוקים, בשמיים עמיו על הארץ מתחת, אין עוד מלבדו. כן? הידיעה הזו שאין עוד מלבדו, זה ידיעה מאוד עמוקה. צריך ללמוד עליה הרבה. תורה, איך אין עוד מלבדו? מה זה, אין רע בעולם? אין גויים? אין אבו מאזן? אין חתולים? אין... מה זה הכל אין עוד מלבדו? הרי כשמי שמתבונן בנגלה, רואה המון דברים שלא שייכים לקודש. לא רק לא שייכים לקודש, אפילו שייכים למגמות שמחבלות בהופעת הקודש, לרע. טוב, אז זה מבט של ניסטר, נכון? זה ניסטר, זה לא נגלה. בנגלה, אם אדם חושב שהכל אלוקות, על זה נאמר כי דבר השם בזה. זה אומר, הכל אלוקות, זה מה ההבדל? בית המקדש, בית הכיסא, הכל, הכל אלוקי. כן? חס וחלילה. בנגלה, יש הבדל מאוד גדול מקודש לחול. ומי שלא יודע לעשות את החלוקה הזו בנגלה, אז אסור לו להיכנס לסוד. זה יבלבל אותו. לא רק יבלבל אותו, ישחית את העולם המוסרי שלו. זה המבט של ניסטר. שמע ישראל, השם אלוקינו, שם אחד, זה אמונה שקובעת את שייכותנו אל המבט הפנימי הזה. איך אנחנו אומרים, אומר רש"י, שמע ישראל, השם שהוא אלוקינו בעולם הזה, השם אחד. עתיד להתגלות שהוא אחד, אין עוד מלבדו. הרב אומר כך, אולי זה לימוד מאוד חשוב. הבירור שמכשיר אותן להבין את ייחוד השם, והוא המסלול הבלעדי שרק דרכו אפשר להגיע לבירור האמונה הפנימי הזה ששמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, הוא הבירור של אמונת ישראל. היכולת להבין איך המציאות הנסתרת של הופעת הסגולה, של אהבת השם אותנו, איך היא מתגלה ופורסה על פני כל עולם הנגלה. לבנות את המבט הנגלה שלנו על עם ישראל מתוך המבט הנסתר, זו ההקדמה לייחוד השם. איך מאמינים בייחוד השם באופן שהמבט הנגלה לא רק שלא סותר, אלא משלים. הדרך היחידה לזה, אומר הרב, לכן קבעו את ברכת אהבת עולם כהקדמה לייחוד השם. כי הדרך היחידה להגיע לייחוד השם, כבר להבנה הזאת, שהשם אחד שאין עוד מלבדו, שאלוקים הוא נשמת חי העולמים, וכל מה שקורה בעולם הכל זה ברצונו, ובהשגחתו, והכל זה הופעת מלכותו, והכל ממנו, ולהכל יש תפקיד, ואין מקרה משמיה, וגם הרע בסופו של דבר מתברר שהוא לטובה, וכו' וכו', כל הדברים הנסתרים הללו, הדרך היחידה להבין את זה, זה דרך המסלול הזה של אמונת ישראל. אומר הרב, וחותם הבוחר בעמו ישראל באהבה להיות הקדמה לייחוד השם בשמע ישראל. מיד אחרי שמע ישראל יש לנו כאילו שם אחד שזה אין עוד מלבד, וזה ניסטר שבניסטר. מיד אחרי זה אומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. זה כבר ממשיכים את זה לתוך המציאות, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. וואי, זה משפט מסובך. מה המשפט הזה אומר? המשפט הזה אומר, מלכותו, כבוד מלכותו, שם כבוד מלכותו, ברוך, נשפע לעולם ועד. כל המציאות מלאה כבוד מלכותו. שני מבטים. חז"ל אומרים... אמרתי, מלכותו, מלכות השם, כבוד מלכותו, שם כבוד מלכותו, כל זה, ברוך, שם כבוד מלכותו, לעולם ועד. כל המציאות כולה מלאה שם כבוד מלכותו. עכשיו, חז"ל קוראים לזה, זה לא אותו דבר כמו שמע ישראל. חז"ל, שמע ישראל קוראים לזה ייחוד עליון. הכוונה, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, גנוז, ייחוד, כלומר, הייחוד של כל המציאות בשם השם יותר עליון מאשר שאומרים ברוך שכבוד מלכותו לעולם ועד. כשאומרים ברוך שכבוד מלכותו לעולם ועד, זה כבר הייחוד, איך שהוא מתגלה בעולם. ועוד למעלה מזה, בפנימיות, נשמת העולם, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. חז"ל אומרים בגמרא בפסחים כך, גמרא ידועה. למה אנחנו אומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד? בלחש. כי שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. משה אמרו, יעקב לא אמרו. משה אמר, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. אבל יעקב, לא ישראל כתוב, יעקב, כשבאו אליו הבנים ואמרו, כשאביהם אמר, שמא אין בלבכם אחד, אתם 12 שבטים, אתם שונים, אתם לא אחד כמוני, אני ברור, אמונתי באחד, אבל אתם הרי גוונים שונים, אתם כבר יודעים להסתדר ביניכם? טיפוסים שונים, גוונים שונים באומה, גם בלבכם אין אלא אחד, אמרו, שמע ישראל, כלומר, שמע אבינו ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, כשם שאין בלבך אלא אחד, כך אין בלבנו אלא אחד. למרות שהם כבר משפחה, שבטים, טיפוסים שונים. אמר יעקב, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אומרת הגמרא, נו, מה נעשה? נאמר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, אבל משה לא אמר. לא נאמר, יעקב כן אמר, אלא אומרים בחשאי. ואז מביאים חז"ל, גם איזה משל לא נעסוק בו בגלל קוצר הזמן, והרב מסביר אותו נפלא מאוד בכמה מקומות. משל לבת מלך שהאריכה ציקי גדרה. אבל זאת אומרת, שברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, זה נאמר בחשאי. למה זה נאמר בחשאי? כי לומר שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, לומר שזה בניסתר, זה משה רבינו, תורה שבכתב, בשמי שמיים. אבל להגיד ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, זה להמשיך את זה לתוך המציאות. הרי הגלוי סותר זה לפעמים. לכן אומרים את זה בחשאי, כי זה לא בניגלה, רק ביום כיפור אומרים את זה בכל. אבל במבט הרגיל, אפילו בשבת, ביום טוב, כל שכן בימי חול, אנחנו לא מתרוממים למבט הזה. לכן אומרים את זה בחשאי, כי זה דבר נסתר. לא רואים את זה בגלוי. אף על פי שהגלוי סותר זה לפעמים, אין בכך כלום. אנחנו כן יכולים לומר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. איך? על ידי אמונת ישראל. על ידי ההבנה שכל הטיפוסים השונים, השבטים, כולם מצליחים להתאחד ולומר ליעקב, כשם שאין בלבך אלא אחד, כך אין בלבנו אלא אחד. על ידי הבירור הזה של אמונת ישראל, שגם ישראל הם אחד, וגם זרע אדם וזרע בהמה, שניהם שייכים לקומה אחת, זו ההקדמה שסוללת לנו את הדרך, כדי לומר שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, וברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. צריך להתרומם למבט מאוד מאמין, מאוד מאמין, כוונה מאוד שייך, מאוד בונה את המשקפיים ואת כל הפרספקטיבה וכל הפרשנות על המציאות מתוך המבט הנסתר הזה, אף על פי שהגלוי נראה כסותר, אין בכך כלום. על זה אומרים חז"ל, ויעקב אבינו לא מת. כלומר, הבירור הזה שיעקב אבינו, שברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, לא מת. חז"ל אומרים, מיכן שיודעים שיעקב אבינו לא מת, דמקיש הוא לזרעו. מה זרעו בחיים? אף הוא בחיים. הרי זה בא ללמד, ונמצא למד, אם הקשנו את יעקב לזרעו, אפשר גם להקיש את זרעו ליעקב. מה נאמר על יעקב? מה הוא כולו בחיים? כשאומרים שיעקב בחיים, כן? בדרשה לומדים מה זרעו בחיים, אף הוא בחיים. אומר הרב דרשה הפוכה. מה הוא כולו בחיים? מי חי? כולו, מה זה כולו? כתוב על יעקב אבינו בשעה שעלה על המיטה, וישא יעקב רגליו, ויאסוף רגליו אל המיטה. כלומר, המיטה הזאת שעליה יעקב מת, שעליה חז"ל אומרים שהוא לא מת, היא לא כוללת רק את הראש של יעקב, את הלב של יעקב, את הידיים של יעקב, גם את הרגליים של יעקב. מה מבטאים הרגליים? תמיד מה מבטאים רגליים? קומה נמוכה, קומה התחתונה, קומה החומרית, הקומה שאסורה, סוגה להתבסס על המציאות. ויעקב אבינו כולו בחיים, כולו במדרגת יעקב, כולו כלול במיטה הזאת, שעליה חברים שיעקב אבינו לא מת. אם כן, ניתן גם להקיש הפוך. מה יעקב אבינו כולו בחיים? אף זרעו כולו בחיים. כלומר, לא רק הקומה, לא רק החלקים בדור ששייכים אל הראש, החלקים בדור ששייכים אל האוזניים, אל החושים, אל המחשבה, אל הלב, אל הידיים, גם החלקים בדור ששייכים אל הרגליים, זרע בהמה, גם עליהם נאמר שם בחיים. ואתם מדבקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום. רק אם אתם כולכם, אתם חיים אותה החיוניות הזו שנובעת מדבקות בהשם. זה מסיים הרב בפסוק ירמיה נון. בימים ההם ובעת ההיא נאום השם, יבוקש את אבון ישראל ואיננו, ואת חטות יהודה ולא תימצאנה, כי אסלח מאשר אשאיר. מה הפסוק הזה אומר? הרמח"ל בדעת תבונות מביא את הפסוק הזה ביחס אל הבירור שיערך בימי הגאולה, בדור האחרון. שואל, אומר הרמח"ל, בפסוק הזה כתוב, ביום ההוא יבוקש את אבון ישראל ואיננו. למה יבוקש את אבון ישראל? כי יהיה מצב שבו יהיו הרבה אבונות. כולם יגידו, נו, אבונות? איך אפשר להסתדר עם אבונות? ופתאום יתברר שאיננו. כלומר, שעל אף האבונות, הקדוש ברוך הוא יגאל את ישראל. ולא רק יגאל את ישראל, יברר איך שהאבונות הללו היו חלק מן הבניין. כולם יגידו, איך? רק לפני שנייה היה אבונות. אז איך הקדוש ברוך הוא גואל את ישראל? אומר הרמח"ל, כי דור אחרון הוא דור שעניינו לברר שאהבת השם אלינו היא לא אהבה תלויה בדבר. היא לא אהבה שתלויה בזכויות. זו אהבה שלמעלה מן הזכויות. זו אהבה שתלויה באהבת השם אהבתנו. אהבת עולם אהבתנו. אהבה רבה אהבתנו. כך אומר הרמח"ל, בימים ההם ובעת ההנה יום השם יבוקש את אבון ישראל ואיננו ואת חתכות יהודה ולא תימצאנה. כי אסלח לאשר אשאיר. אותם אלה שהקדוש ברוך הוא יביא ויקבץ לארץ ישראל, אותם אלה יסדרו בסדר אחר, לא בסדר הרגיל שדנו אותם על פי המשפט הרגיל, אלא אלה יהיו הטיפוסים כאלה שעם האבונות ועם החטאים יהיה להם תפקיד בבירור של הסגולה. והרב צבי יהודה אומר פה על הפסוק הזה, למה יבוקש את אבון ישראל ואיננו? כיוון שדור אחרון יהיה בתשובה מאהבה. ועל תשובה מאהבה אומרת הגמרא שזדונות נהפכים לזכויות. לכן יבוקש את אבון ישראל. כי ככל שיש יותר אבונות, כן? אז אחר כך זה הכל מתהפך לזכויות בתשובה מאהבה. זה כמה יבוקש את אבון ישראל ואיננו, כי זה יהפך לזכויות. חטות יהודה ולא תימצאנה, כי אסלח לאשר אשאיר. אז כל הפסקה הזו היא בעצם מבררת מה צריך להיות המבט של תלמידי חכמים עצומים שתפקידם לחיות חיי נשמה. ומדרג מי ששייך אל הבירור הזה בעומק, כפי שמה שהרב מברר פה ובעוד בהרבה מקומות, אצלו התורה והמצווה והעבודה מופיעים בחשק הזה, בשמחה כזו, בהתמדה כזו, כי כל עבודתו זה חיי נשמה. טוב, אם ירצה השם, נמשיך פעם הבאה.